ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אמרנו שחודש אלול מעצם הווייתו הוא מכיל בתוכו את האלמנט של הכנה, הכנה לקראת השנה הבאה, הכנה לקראת ימים נוראים. אמרנו שהשנה יש לו גם משמעות מיוחדת במינה, כי בזמן שהשמיטה נוהגת מן התורה, אז חודש אלול הוא נקרא תוספת שביעית, נפקמינה, לקבל כמה וכמה עבודות קרקע שמכינים אותם לקראת העונה החקלאית הבאה. אז גם נמצא שאלול של השנה השישית הוא יש לו יסוד של הכנה. ואמרנו שעיון בפרשיות, ארבעת הפרשיות של חודש אלול, דהיינו שופטים, תצא, תבוא, ניצבים או ניצבים וילך, יש בכל אחת מהם גם יסוד של הכנה בצורה הזאת ובצורה אחרת. ובחסידות גור דקדקו באני לדודי ודודי לי, איך שלא נפרש את הראשי תיבות האלה, אבל בכל אחד מהמרכיבים יש יוד בסוף, אני לדודי ודודי לי. חודש אלול יש לו יסוד הקשור ליוד, בזה שרשי לימד אותנו שיוד קרוי על שם המחשבה. זאת אומרת, נאמר, למרות שזה יסוד קבלי, אפשר להסביר את זה גם רציונלית. המעשה הוא מעשה שאתה רואה אותו בפועל, סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, לפני כל מעשה הייתה גם איזו מחשבה. היחס בין המחשבה לבין המעשה הוא קטן מאוד, הוא המחשבה מבריקה לרגע, יוד היא האות המינימלית ביותר. זאת אומרת, ביחס לאות ממשית, יוד זה רק איזו הברקה. אז יוד מתייחס לאלול ביסוד הרעיוני ברק קטן מאוד של הדבר הזה. אז נמצא שכל אחד משבתות של אלול יש לו יסוד יודי כזה, יסוד של מחשבה מיוחדת במינה, שהיא רמוזה בעניינים שבפרשה. הביטוי הנמרץ של הכנות לקראת יום טוב הוא הכלל ההלכתי שואלים ודורשים. וכאן יש דבר מאוד מעניין, האם שואלים ודורשים לקראת ימים נוראים גם כן? מבחינת ההלכה, או השואלים ודורשים לפני הרגל, זה יוצא בתתוו באלול, אתמול, שלשום, בתתוו באלול. זה גם נפקי מיני בהלכה, למשל, מי שבנה סוכה בקיץ, והסוכה הייתה נניח בשביל צל, לא עובד, זה סוכה ישנה. אבל אם 30 יום לפני סוכות הוא התחיל לבנות, גם אם הוא לא פרש במפורש הכוונה לקראת סוכות, ה-30 יום קודם הרגל זה כבר מתייחס לזה. אגב, אם הוא בנה סוכה מתחילת השנה לשם סוכה, גם יצא ידי חובה, אבל בסתמה ה-30 יום קודם. טוב, אז ו-30 יום קודם ראש שנה, למשל כתוב בגמרא, לא בלשון של שואלים ודורשים, אבל לעולם יסדיר אדם תפילתו קודם ראש שנה. זאת אומרת, אדם צריך לעבור על המחזור, להבין מה מדברים. אתמול יצא ספר בין מאות עמודים במשקל ממשי, כל הפיוטים של הקליר לראש השנה, המחיה. כמובן שהפרופסור ליצור עשתה את זה, אבל יש שם מאות עמודים ממש תרים מהמאפייה. יש שם דבר כל כך נחמד, כל מה ש... אולי יש היום עוד עדות שאומרים את כל זה, אני לא יודע, אבל הם מבינים. אבל כשאתה רואה שם את כל המנגנון, את כל הפירושים, את כל הפרט הגדול הזה של אסוציאציות וסיפורים, מלך אחוז, זכור אחוז בקרן. מה? איזה גאונות יש בארבעת המילים האלה? את כל שלושת מלכויות זיכרונות סופרות, מלך מלכויות, זכור, זכור אינס, אחוז בקרן, שופרות. אז הנה איך הקליר בשלוש מילים ניסה להגיד את כל היסודות של ראש שנה במשפטון הקצר הזה. על כל פנים, יסדיר אדם תפילתו. יש איזה סיפור מאלף ומעניין. הנודע ביהודה היה בעל תפילה של שחרית, הייתה לו חזוקה כזאת. בקיצר, הוא יושב בבית הקהילה בפראג באותה תקופה, אז כל הכלי קודש היו מרוכזים בבניין אחד, היה שם לשכת החזנים ולשכת הרב וכו'. הוא יושב ולומד הלימודים של הנודע ביהודה, והחזן מתגרגר לו, קיצר, זה מפריע לו, אבל מוסף הקהילתי הפרגי, אז הוא שולח להגיד לו, אולי אפשר להוריד קצת את האוקטבות. אז החזן שולח להגיד לו, איש על מחנהו ואיש על דגלו, כבודו בלימודיו ואני במוספי. בסדר, הייתה לה נודה ברירה, והוא הזין. קיצר, הוא שמע שם ניגונים מצוינים, עובר לפני התיבה בשחרית ומבריק כל הניגונים שהוא שמע מהבעל מוסף, הוא ניגן איזה שם, וכל הבלבטים שואלים מאיפה הגיע לרב כאלה שתיק לחזנות כאלה נחמדים מאוד. הבעל מוסף ניגש עוד פעם וחוזר על כל הניגונים האלה בעל כוחו, אז כולם חושבים שהחזן של מוסף חיכה את הרב, הוא פניו נתקרקמו, ואחרי התפילה הוא ניגש ואומר לרב, כך נוהגים? אז הוא אומר לו, איש על מחנהו ואיש על דגלו, אני בשחרתי ומר במוספו. נגמר הסיפור. על כל פנים, לעולם יסדיר אדם תפילתו. אדם צריך לעבור על המחזור ולראות מה שהוא יכול לעשות. אז זאת אומרת, יש גם יסוד של הכנה גם לתפילה, לא רק לניגונים ולא רק לחזונס, אלא בשביל הטקסטים האלה. בצורה אופיינית שייר בעל בית ישראל את מחלוקת חכמים ורב שמעון גמליאל חודש ששבועיים לפני החג, להכנות ענייני ראש השנה, למרות שבגמרא זה לגבי הרגל. על פי מה דעית השואלים ודורשים למד יום, רב שמעון גמליאל אומר שתי שבתות, זה השתי שבתות קודם ראש השנה, לבקש ולהכין את עצמו. הוא ידע שרב שמעון גמליאל אמר את זה לא על ראש שנה, אבל הוא צרף כישוני. ואיתה כל מקום ששנה רב שמעון גמליאל בשמינתנו, הלכה כמותו, כיוון שההלכה הזאת נאמרה בדבר אחר, אז ממילא הלכה כמותו של רב שמעון גמליאל. תוכני הכנה ורמזים אלה מופיעים הן בפרשה והן במדרש. במצוות ביקורים הפותחת את פרשתנו מסתיימת רשימת המצוות במשנה תורה. למעשה זה, בשבוע שעבר היה לנו עין דלת מצוות, 74 מצוות בפרשה אחת, והיום יש 2-3 מצוות, אבל מצוות ביקורים היא האחרונה. לפי המחזור הנהוג של קריאת התורה, תהה לעולם הקריאה בפרשת תבוא בשבת שלפני האחרונה. אז זה כבר דיברנו כמה פעמים. למעשה, קריאת התורה של מחר יש לה שורשים עד ראשית בית שני. כי כתוב בגמרא, עזרא תיקן להם לישראל, זאת אומרת, תקנה של עזרא, שיהיו קוראים בכללות שבמשנה תורה בשבת שלפני השבת, קודם ראש שנה. שואלת הגמרא, מה היא תיימה? תכלה שנה וקללותיה. הברכה המפורסמת, תכלה שנה וקללותיה, היא לקוחה מפה. תחל שנה וברכותיה, זה כבר השנה, השבוע הבא. אז זאת אומרת, יש לנו שתי שבתות בסוף השנה, ששבת אחת מסתיימת בכללות, השבת שנייה מתחילה בברכות. אז לפי המחזור הנהוג של קריאת התורה תהה עולם הקריאה בפרשת תבוא בשבת שלפני האחרונה, ומכאן הרמז לשתי השבתות כדבריו של רב שמעון גמליאל. אמנם בעל שפת אמת העמיק לראות בעצם הביקורים הכנה, אם כי עניינם הוא להפך. מה זה ביקורים? גמר וסיום. אז הוא כתב בשפת אמת, מצוות ביקורים היא הכנה לראש השנה, כי זמנם הוא מעצרת עד החג, כך כתוב במשנה. זאת אומרת, מי למוחרת שבועות עד סוכות אפשר להביא, חודשים טובים אפשר להביא ביקורים. ומסתומר רוב הביקורים היה קודם ראש שנה. מסתבר מאוד שאחר הסוף מפירות השנה היו מחזירים הראשית השם יתברך, והיא הדבקות אחיד הדבר בראשיתו. זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא למעשה מצוות ביקורים שאנחנו קוראים במחר, זה גם כן הכנות לחסל את חשבונות העבר ולהיות פתוחים לקראת העתיד. פרשת מקרא ביקורים שיש בה נתינת שבח התפרשה לאדמו"רי גור בשם חידושי ערים ובא בבית ישראל וכו', על פי הכלל החז"לי, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. הדעה הזאת בגמרא היא למבנה ה-18. מבנה ה-18 שלנו בנוי שלוש ראשונות שם שבח, אין בקשה שם, שהזכרת כוחות אב של הקדוש ברוך הוא. ואחר מכאן יש י' ב' או י' ג' ברכות, מדברים על 18 רגיל, שהם בקשות. אז למה? מי שבא לבקש פרוטקציה, מי שבא לדבר עם המלך, הדבר ראשון הוא מקדים את מעלותיו של המלך שיש בידו למלא את המשאלות, ואחר כך בא סל הקניות, אחר כך בא רשימת הדברים שאני מבקש. אז לכן הכלל, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יבקש את המשאלות שלו, זה הכלל הרגיל. אז איך הם פרשו? זה באלול, הכנה לראש שנה, שבחו של מקום. ואחר כך אז באלול, בשבועיים של אלול צריכים לדבר בשבח המקום, ואחר כך בא ראש השנה, ימי תפילה ובקשת צרכים. 9 שנים מאוחר יותר, בשנת תשי"ז, נדגיש בעל בית ישראל את השמחה המתלבט להבאת ביקורים וכהכנה לעבודת השם. הבאת ביקורים מעצם מציאותם זה גורר שמחה. תקופת האסיף האדם מביא את כל העמל, מכנס את זה הביתה, אז זה דברים משמחים. הכנה לימים נוראים, עבדו את השם בשמחה, ימי אלול מסוגלים להכנה לימים נוראים, וזהו הרמז, הם עומדים להתפלל על מתוך שמחה של מצווה. דוגמה אופיינית, הביטוי העממי האירופאי, הדגים בים רועדים גם כן בראש השנה, או אני זוכר בישיבת חברון בתקופת אלול שלי, אולי אתה גם זוכר, היו מודעות על שיחות התעוררות בבית המוסר של הרב דסלר, של שרה, אז היה כתוב מוטו: מלפנים אשר ידעתי כל איש אחזו פלצות מכל הקורא קידש אלול. זה לשון רבי סול מסלנט. רבי סול מסלנט לפני, אני יודע, 180 שנה כותב שכשהוא היה ילד, לפנים כאשר ידעתי, אמרו בעיר אלול, זה לבד חצות פחד. אז זאת אומרת, יש יסוד של פחד. אמרו בחסידות, רק רגע, צריכים להיות בשמחה. הכנה לימי נוראים, עבדו את השם בשמחה, ימי אלול מסוגלים להכנה לימים נוראים, וזהו הרמז, אין עומדים להתפלל עיקר התפילה בראש שנה, אבל אלא מתוך שמחה של מצווה. זאת השמחה בשבתות ובימי אלול, עבדו את השם, עבודת השם העיקר על ידי שמחה, הרמז על ידי על ימי אלול, הכנה ליום המעשה ראש השנה. אתם רואים, כשאתה עושה את השבת ליום הכנה, להכנה ל... אז הוא קרא לו יום המעשה. זאת אומרת, עיקר המעשה של התפילה, עיקר המעשה של התקיעה, זה בראש שנה. שבת זה הכנה ליום המעשה, לא כמו שאנחנו אומרים הפוך, שימי המעשה הם הכנה לשבת. מיד אתה, מה אומר אור חיים? יש פה ציטוט. כך גם הסביר את הסמיכות של סיום פרשת ביקורים: ושמחת בכל הטוב שבא לפני פרשת וידוי מעשר, עבדו את השם בשמחה, וזה הכנה באלול קודם ראש שנה. גם השבת מסייע, ישמחו במלכותך שומרי שבת. זאת אומרת, אתה מדבר על המלכות, מלכותך, מלכויות זה ראש שנה, מה כתוב לפני זה? ישמחו, וזה הכנה קודם ראש שנה, במלכותך, מלכות, ומקודם לפני יום ההמלכה, קדושת שבת בשמחה. בסמוך למקרא ביקורים באה פרשת וידוי מעשר, וגם לא פשוט. כתוב גם המצווה וידוי מעשר, הוידוי יש לו את היסוד של התוודות. על הצד הלשוני כתב על המלבים, כשאדם יאמר חשבון מעשיו לפני השם, הן כשעבר מצוות השם והן שעשה, כי מצוות השם נקרא בשם וידוי. וידוי איננו שם נרדף דווקא לוידוי של עצם, דווקא לוידוי של, של צער. וידוי זה אמירת דברים כסיכום. מי שהביא את כל מעשרותיו במשך השנים בסדר, גם אומר וידוי, אבל לא וידוי של התוודות בהוראה של חרטה של העבר, אלא וידוי בהוראה של סיכום לטובה. אדמור בעל דברי אמת צירב לכאן גם מדברי התנחומה, אין לנו שעה שאנו באים בזרוע, אנחנו תחנונים מדבר רעש, אנחנו מדברים בבצל בבקשה, פעם אחת אנחנו יש לנו נועזות, אנחנו דורשים מגיע לנו, אלא בשעת ביאור מעשרותינו, כשנעשה את רצון אצל האדם צריך להתוודות. כשאדם מסכם בחיוב את פרשת הבאת המעשרות שלו התרומות במשך שלוש שנים, אז הוא יכול לבקש. למה יכול לבקש? כי אני עשיתי את שלי, ובאלו הימים ימי רצון אלול הוא גם כן כך. אמנם בשנת תרפ"ה עשה גם בפרטי הוידוי, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, פרשו חז"ל, לא שכחתי מלברכך על הפרשת מעשרות, והקשה בשם בעל חידוש הערים, הרי ברכה היא רק מדרבנן, ומהו זה ולא שכחתי מלברכך, דמשמע שהברכה היא מהתורה מדאורייתא, אולם הכוונה היא להכנה, דהיינו לא עברתי ממצוותיך, לא שכחתי להכין את עצמי. ובשנת תרצ"ב טבע ניב מיוחד, הכנה חדשה, וכך כתוב שם, יוצאת בת קול ואומרת, הבאת ביגורים השנה, תזכה לשנה הבאה, תשנה לשנה הבאה. אז שם כתוב, תשנה לשנה הבאה, הכנה חדשה. מזה שבשנה שעברה התכוננת, בעלי המוסר היו מאוד מאוד מדקדקים במה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. כל אלול, אלול כמו כל האלולים, חוזר על עצמו. בעל מוסר אמיתי משתדל כל שנה לעשות משהו שלא עשה בשנה שעברה, דקדק במעבר הזה הפעם. אם אתה מדקדק באותם הדברים השנה ושנה הבאה וכו' וכו', אז אתה לא מתחדש. לעשות כל מיני הנהגות מיוחדות לשנה, אז אומר, צריך גם הכנה חדשה, שלבך לא יהיה גד, כל שנה אלול, כל שנה אלול, כל שנה אלול, אז אתה ישן. מתחדש, צריך הכנה חדשה. לאחר סיום נוסח הוידוי באה בתורה הדגשת ההדדיות בין ישראל לקדוש ברוך הוא. בתורה שלנו כתוב, את השם האמרת והשם האמירך, ביטוי הקשור כנראה לברית שנחתה בערבות מואב, ודרש אמרת שם, נניח בחרת או העמדת אותו במדרגה, ודרש על כך באמרי אמת, השם האמרת הם ימי אלול שהם ימי הכנה ועת רצון. כך גם כתב בבית ישראל, אלא שהוסיף סנסן לשוני בעקבות רבי יהודה הלוי ואבן עזרא, הרמז על ימי אלול שקרוב לימים הנוראים והכנה לימים הבאים. הימים הנוראים נקראים ימי תפילה, יום דצלותה, וזהו הרמז, האמרת, האמירך, לשון דיבור. התורה בחרה במילה מיוחדת במינה, את השם האמרת, איך שלא נפרש אותה, לשון דיבור, אמירה, השם שפתי תפתח. וכפי שאדם מכין עצמו בכתוב, מהשם, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. ובכן, לאדם מערכי לב ואחר כך ומהשם מענה לשון. אתה רוצה שהמילים שלך יהיו ברורות, אתה מבקש שהמילים שלך יצאו בסדר, תתכונן, תכין קודם בלב את המילים ואחר כך תבטא אותם. את רובה של הפרשה תופסת התוכחה, עניינה של קריאת התוכחה, הכללות והברכות, אמרנו מה שכתוב בגמרא, תכלה שנה וכלילותיה לפני ראש השנה. אז זה הגמרא, אמנם האב ובנו בעל אמרי אמת ובעל בית ישראל שייכו העניין לימי אלול. כתוב במשלי תחד גערה במבין, זאת אומרת מי שמבין מספיק לו שגוערים בו, לא צריכים להרביץ לו, לא צריכים, אמרו לו רמיזה אחת וכבר דיבר אליו. כל התוכחה היא רק שנבוא לתשובה, אין הכוונה בקריאה לבד, עצם העובדה שהוא רק מדבר, רק התעוררות לתשובה, וזוהי כוונת משה רבינו בתוכחה, וכן כוונת עזרה בתקנת הקריאה לפני ראש השנה, לעורר שאין יצרח למכות וכללות, אתה יכול למנוע. כבר דיברנו כמה פעמים, תחת לפחד, יחתו, כן, אז הוא אומר תחת גערה במבין, זאת אומרת תעורר את המבין בגערה הזאת. על כל פנים, הסיפור החבדי המפורסם, שאחרי קריאת הכללות אז הרבי התעלף, מתעורר, שאלו, אתם שמעתם שיגאון ירקון משוגע נורא ביום? אז הוא אומר, מה קרה? שנה שעברה גם כן היה תוכחה. אז הוא אומר, בשנה שעברה היה אבל קורי הזקן, אבל קורי הזקן קרה ואני שמעתי רק ברכות וטובות לעם ישראל. זה אבל קורי הצעיר הזה, הוא התכוון ברצינות נבא. צריך לדעת להמתיק. תפסתי פעם חבדי אחד, אמרתי לו את הסיפור הזה, הוא אומר, אני אגיד לך דבר נוסף, כבר דיברנו גם בזה, שאחרי קריאת המגילה אומר הרבי, איי 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 איי, השינה מייסה, איזה מעשה מותח, אף פעם לא שמעתי רומן כזה. אז אמרו לו, היום שמעתי מגילה חדשה. זאת אומרת, לקרוא בטעמים, לקרוא זה להמתיק אותו. אז כשהוא קרא בלקוירה, לקרוא תוכחה, זה תחד גערה במבין, אתה מבין ברמז איך כל הדברים האלה יהיו. וכן כוונת עזרה בתקנת הקריאה לפני, לעורר שאין יצחק למכות וכללות, רק תחת גערה מבין, ולבבו יבין, וזה ימי אלול. זאת אומרת, הפה המדבר זה ראש השנה, דהיינו שאתה מדבר. מה אתה צריך לעשות לפני זה? לעשות לפני זה, ללמוד את המחזור, לא ללמוד את המחזור, גם את המילים בשביל להבין מה שאתה אומר. אני כבר לא מדבר על הפיוטים כמו שדיברנו, אבל אפילו התפילות השכיחות שיש בהן הרבה, יצאו הספרים של רבי שלמה זלמן, אז אפשר שם לראות איך הוא דקדק כל מילה והוא מצא פשטים חדשים במילים הללו. יסודה של ההכנה מתברר לא רק במיקומה של פרשת התוכחה שהיא מופיעה בשבועות שלפני אלול, ולא רק במצוות הבאת ביקורים במקרא ביקורים בבודי מעשר, אלא בדבריו של המדרש, לשון הכפל שבפרשה, אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, הביאה כנראה את הדרשן בדברים רבה להזכיר רשימה ארוכה של כפילויות. שמוע תשמע, אז כמובן שעצם הביטוי שמוע תשמע זה כפילות, אבל תשמע טוב. אבל המדרש דורש, ענתה אישה אמן אמן, בתי כנסיות ובתי מדרשות, בעולם הזה לעולם הבא, כל תורה בשני עולמות, שתי דלתות בבית כנסת. כאן יש דבר מעניין מאוד, מתחיל מהארכיטקטורה. כל מי שטייל בגליל והתבונן בבתי הכנסת רואה, יש ברוב בתי הכנסת העתיקים בימי התנאים, יש שתי דלתות, זאת אומרת על כל פעמים שני פתחים, גם אם אני חושב בברעם, בקצרין, בכל המקומות האלה, כנראה שהכניסה אחת הייתה שהיו נכנסים למבואה, לפלוש, ואחר כך היו נכנסים. אז כתוב בגמרא, לעולם ייכנס אדם שני פתחים ויתפלל. אל תהיה נוער שוליים, אל תשב על הברזלים, הנוער בא שם מסתובב בחוץ, אל תיכנס. זה אחד הפשטים הטכניים של הדבר הזה. אבל שני פתחים להתפלל יישוב הדעת. כמה וכמה הסברים עמוקים נאמרו בדבר הזה. אז את הפסוק מכאן השתלשלה הדרשה לביאור את הפסוק במשלי, אשרי אדם שומע לי לשקוט על דלתותיי יום יום. אז למעשה הפסוק הזה במשלי מצלם מצב, מה זה לשקוט על דלתותיי? אתה תבוא לבית כנסת, אל תעמוד לי שם בחוץ, אל תעמוד לי עם הנוער, דבר פוליטיק, אני יודע מה, תכנס טוב טוב לפנים, פשט פשוט. על דלתותיי, זאת אומרת, גם בבית הכנסת, חז"ל לקחו את הצדדים האדריכליים האלה, ונתנו להם גם ביטוי רוחני. אם הלכת להתפלל בתור בית כנסת, אל תעמוד על הפתח החיצון להתפלל שם, אלא הווה מתכוון להיכנס דלת לפנים דלת. כך גם אמרו בגמרא, לעולם ייכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת. ובמסקנת הדברים, אז הגמרא דנה שם, והמסקנה היא לא שני פתחים, אלא שיעור שני פתחים להתפלל. אתה בא לבית כנסת, אם אתה מתחיל להתפלל כבר שאתה עוד בחוץ, זה לא רציני. תבוא לבית כנסת, תיכנס לך, בין אם יש שם דלת אחת, בין אם יש שם כמה דלתות, אבל הזמן שתלך בבית הכנסת, שהוא יהיה זמן שאפשר לבוא בו שני פתחים, דיינו, תמצא מקום מיושב בבית כנסת, תתיישב לך בצורה מסודרת, ואז תתחיל להתפלל. למור, אם הכוונה למימד החלל או למימד הזמן, לא חשוב עכשיו למה אתה מתכוון, או זמן שבו אפשר ללכת שתי דלתות, או שבאמת תלך שתי דלתות. בסיכום ההלכתי, תראו בהערה של השפת אמת, ייתכן לומר ובאמת כן היה מנהגם לעשות שתי דלתות. השפת אמת כיוון לארכיאולוגיה מבלי שהוא ראה אותו. אני חושב שכבר סיפרתי פעם שבליל ט"ו בשבט ישבו בקוץ 15 ט"ו באב. אז חידוש הערים פתח בפלפול גדול על דיני מעשרות, וט"ו בשבט קובע למעשר או לא. הוא גמר, אומר לו הקוץ, שמהר, אתה יודע בארץ ישראל לא תגיד כזה פלפול. אז הוא נבהל, אומר למה? אומר, בארץ ישראל ט"ו בשבט זה כפשוטוי, פה בגולן נבח אין לנו שום דבר, אז אני יוצא די חובת בדיבורים. שני פתחים והתפלל, אנחנו נוסעים לגליל, עושים סיור לימודי ורואים את שני הפתחים, כך היה. מכוח הגמרא הזאת יכול להיות. תראה, יש בתי כנסת שיש בהם 12 חלונות כמנהג הלכה כמגן אברהם. זאת אומרת, ארכיאולוגיה או ארכיטקטורה של בית כנסת, כבר דיברנו פעם אחת בזה, שדווקא זה אצל אשכנזים, שדיברנו שיש בבית הכנסת שני מוקדים, העמוד של החזן ובמת הקריאה בתורה. אצל הספרדים זה מתאחד, וזה כמובן מסביר עמוק עמוק מאוד מה המסר. עמוד של החזן זה האדם מתפלל אל השם, הבמה של קריאת התורה זה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. אבל עכשיו אני אלך צעד יותר נוסף. לפי זה, אם הבמה של קריאת התורה זה השם מדבר אלינו, ואם הטבע של החזן זה שאנחנו מדברים אל השם, איפה עומד בעל התוקע את האשכנזים? בעל התוקע בדקיות למיושב על קופנים, הוא ודאי עומד באמצע על הבמה נגד מה שאנחנו מדברים. אם אתה תופס שקריאת שופר זה פנייה של האדם אל הקדוש ברוך הוא, אז היה צריך לעשות את התקיעה על יד התיבה של החזן. וכולנו על קופנים אשכנזים יודעים שזה לא ככה, החזן עומד סליחותו על יד התיבה, ובעל התוקע עומד על הבמה, בין אם זה תקיעות זה מיושב, בין אם תקיעות זה מעומד, עומד שם. הרי זה נגד זה עומק העניין במה שאמרנו אתמול. אני מתכוון לומר בשיר של יום חמישי. שיר של יום חמישי, כתוב פה שם בהתחלה, תיקו בחודש שופר, בקדש יום חגנו וכו' וכו', ואחר כך כתוב, לו עמי שומע לי, מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא אומר את זה. שם כתוב עדות ביוסף שמור ברצועה ומצרים, סעדות ישמע הסירות יקרה. יש שם דיבורים של הקדוש ברוך הוא. מה פתאום נכנסו פה דיבורים של הקדוש ברוך הוא? עומק העניין שהמשורר שומע בתקיעת השופר את המסר שהקדוש ברוך הוא אומר אלינו. תקעו בחודש שופר, לו עמי שומע. זאת אומרת, מה אני שומע? מה הרמב״ם? ברמב״ם כתוב, אם אתה מתכוון לרמב״ם זה בכל תשובה, ברמב״ם כתוב שאף על פי שתקיעת שופר גזירת הכתובים רמז יש בו, אורי ישני משנתכם. אבל פה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו דיבורים, זאת אומרת, עמי, הפרק מתחיל, הוא מתחיל במה? הרנינו לאלוקים עוזנו, והרנינו זה מילת מפתח. הראיה אשר כתוב בברייתא של אין כאלוקינו, בחמישי היו אומרים הרנינו לאלוקים עוזנו. זאת אומרת, למה? מה זה רנן? מה זה רנן? מה נקרא מרננים אחריו? אז אם מדברים לרנן, כשאתה אומר מרננים אחריו, זה לא שמדברים פלוני עשה עבירה, אומרים דברים לא ברורים, אומרים ברמז. למה ביום החמישי זה ארנינו? אומר רב צודק, מה היה העולם עד יום חמישי בבוקר? עולם הדממה. עד יום היצירות של יום רביעי היה שקט. כל מה בחלל של הקוסמוס לא היו דיבורים. דיבורים באו לעולם ביום החמישי על ידי בעלי החיים. אבל בעלי חיים לא מדברים, הם לא מדברים בחיתוך הדיבור. בעלי חיים ממלמלים, הכפירים שואגים לטרף. אז המשורר יכול לשמוע בכפירים שואגים לטרף, הוא שומע לבקש מאלוך לעם, הוא שומע בשאגה של הרי. סיפר לי יהודי אחד, תשמע צדיק, סיפר לי יהודי אחד שהיה בראש חודש בשם ישמואל, הוא היה עובר לפני התיבה והיה אומר ברוכי נפשי, וכשהשם ישמואל בתור בעל תפילה אמר הכפירים שואגים לטרף, הוא נתן צעקה כזאת שאתה שמעת את השאגה של האריה בבית הכנסת, שאתה מיכלר, הוא זוכר, הכפירים, הצד האקוסטי הביע, האריה מבקש, הוא צועק, הוא בסך הכל רוצה ארוחת בוקר. כן, חילטן אמר לי שהוא למד בישיבה, היה צעיר, קלט האוזן, אמר, הכפירים שואגים לטרף, אז הוא שמע שהרבה מסביר ש המילול, הכוח הדיבור שבא לעולם ביום חמישי, הוא בא בצורה של רינון. אתה יכול לשמוע בוודאי גם את הסוד של הרננה, גם רינה, אבל אתה שומע גם את הרינון. מה שאנחנו אומרים, הכל מרננים אחריו, זה ביטוי של דיבורים לא חתוכים. תיקו בחודש שופר, זה דיבורים שהאדם, אמרנו כבר כמה פעמים, יהודי נוסע ברכבת ויושב אם הוא לא יהודי אחר, אוי, אומר היהודי, אומר השני, אתה מספר לי? להבין בהנחה של יהודי, הקדוש ברוך הוא מבין את כל השופר. כבר דיברנו כמה פעמים שהדבורים חיפשו בעלי כוונות, אז יהודי אחד רצה להיות בעל תוקע, בא לרבה ואמר, רבה, אני לא יודע, אני כשאני תוקע בשופר אני מתכוון לומר שיש לי שלוש בנות בוגרות ואין לי נדוניה, אמרת לתקוע בשופר, אני תוקע בשופר, אתה תשלח לי נדוניה. אמר הרבה, אתה תהיה בעל תוקע שלי. זה בדיוק הכוונה. הכוונה היא לשמוע בכל השופר את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולכן פרק יום חמישי על בריאת העולם הרנינו לאלוקים עוזנו, אמרו שם תיקו ברכות השופר. גם השופר הוא רננה, הוא דיבורים לא חתוכים, הוא, אין ניסוחים, אבל אתה בתקיע. ולכן כשבא לתפילה עומד על הבמה של קריאת התורה, כי באמת בתקיעת השופר אתה שומע את דברי השם, אתה שומע את דברי השם, לו עמי שומע לישראל ובטחה ילכו. כל ההבטחות שיש בפרק הזה, אלה הם דיבורים שאתה שומע מכל השופר. לכן הוא עומד על מקום התיבה של קריאת התורה, כי זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא מביא את המסר שלו לעם ישראל. על כל פנים, אז ייכנס אדם שני פתחים כדי שיגיד את הדברים שלו, כדי שהוא ישמע מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר לו. אז שפת אמת הרי לא ראה לא את ברעם ולא את קצרין, ובוודאי לא יראו לו אפילו תמונות של בתי הכנסת בגליל. אז הוא אומר, ייתכן לומר בדעתו הרחבה, ובאמת כך היה מנהגם לעשות בית דלתות בבית הכנסת, כדי שממילא יהיה מוכח כל הבא לבית הכנסת לשעות מעט קודם התפילה. אז הוא צירף פה את הטעם הפרקטי עם הטעם הארכיאולוגי. למה יש שני פתחים? כי ההלכה היא שצריך שני פתחים. טוב, אז יש, אז כל מה שכתוב בגמרא אני צריך לקיים. אמר לו השפת אמת טוב, אל תקיים, אבל תיכנס לבית כנסת, אבל הכיסא שלך הוא נמצא כבר אחרי שני פתחים. אז ממילא עצם הכניסה שלך כבר הביא אותך שני פתחים. אז מה שהוא אמר במובן של ייתכן, אנחנו יודעים היום באישור של התמונות מבתי הכנסת של בגליל. בסיכום ההלכתי ובעל מכת העניין והכפילות נאמרו דברים רבים. תור ושולחן ערור סימן ונושא כלים הראשונים על אתר מערה נתיב עבודה עניה וכו' וכו' וכו'. בסדר, אז יש לנו עכשיו כפילויות, מה משמעותם? במחשבת החסידות באו פירושים רבים לכפילות. אחת האוקימתות נזכרת בדברי פעל שפת אמת בשנת תפריש למתחת: כל עבודת האדם בעולם הזה הדומה לפרוסדור היא רק הכנה להיכנס לטרקלין, ויש דלת לפנים דלת, שאתה צריך יש מקומות שהכניסה ישר לדלת היא שבח. אני זוכר פעם כתבה גאולה כהן מאמר על רב אריה לוין. מי שהיה בבית של רב אריה לוין יודע שישנה השכונה, אני לא יודע מה היום נעשה שם, ישנה הרחוב משכנות, זאת אומרת הרחוב הצר הזה שם בשכונה, ויש שם בתים ויש שם דלת, אתה תופק לזה, אתה נכנס לא מבואה ולא פרוזדור, ואתה נכנס לזה ואתה יושב בחדר של רב אריה. אז היא כתבה, אל הרב נכנסים ישר מהרחוב. היא תפסה את הצד הזה, אין חדר מדרגות ואין קורידור ואין כל הדברים, ישר נכנסים ישר מהרחוב. אז היא דנה את זה בצדק לשבח. כאן כתוב בית כנסת, אתה צריך להיכנס קודם כדי להתיישב בדעתך בדבר הזה. זה הכנה להיכנס לתרגלים, ויש דלת לפנים דלת. ואילו שנת תפרי סמך וב, שנה לאחר פטירתו, כתב נובלי מרמת, ומתכוון להיכנס דלת לפנים דלת. ראש השנה הוא זמן תפילה. דלת לפנים דלת זה היחס בין אלול לראש השנה. להתפלל, אתה מתפלל בדלת הפנימית, וזה בראש השנה. ומה אתה עושה באלול? באלול אתה נכנס לדלת הראשונה. ההוראה החזלית הראשונה במובן של מימד החלל, דלת לפנים דלת, הומרה במימד של זמן. בתי הכנסת שלנו, על כל פנים בחלק גדול בתי הכנסת האשכנזים זה לא קיים, אבל יש איזה מבואה שבאים תולים את הבגדים בחוץ לארץ. זה גם כן סיפור שהיה בכלם. כלם פיתחו מאוד את השיטה של סדר מנוחת הנפש, שהכל יהיה מסודר. זו הייתה ישיבה תיכונית ראשונה בעולם, והיה שם חינוך קלאסי. היה פעם שישבו הפריצים בינם לבין עצמם ודיברו, אמר לך, אצלי באחוזה יש בית ספר מיוחד במינו, הוא דיבר על הישיבה התיכונית של הסבא מכלם, שיש שם משטר חינוכי מסודר. אמרו הפריצים, רוצים לראות, נראה אותך מה קרה. קיצר, כל הפריצים עלו על המרכבות שלהם, מרכבות עם סוסים, עם פעמונים וכו' וכו', ודהרו ברחוב שם. בישיבה עמדו באמצע תפילת ערבית. אף אחד מהנערים האלה לא הזיז את הראש לחלון לראות מה זה כל השעתה הזאת. אמר הפריץ לחברו, צדקת, זה מוסד מיוחד במינו. כל פעם שם היה סדר גדול מאוד. אז אחד המשכילים, זה עובדה היסטורית, רצה לכתוב משהו על הישיבה הזאת. קיצר, הוא נכנס שם בסעודה שלי, זאת אומרת בשיחה של סעודה שלישית, היה אפלולי, והנוהג היה שהיה שם דלת לפנים דלת, זאת אומרת שהיו חולצים את הארדליים בימי הגשם האירופאים, והיו שמים את הארדליים זה על יד זה בצורה מסודרת, ואחרי התפילה כל אחד היה נכנס לארדליים שלו מסודר. פעם אחד נכנס המשגיח ומצא ארדל אחד הפוך, זאת אומרת לא עומד בצורה של זוג אלא אחד הפוך, פגימה בסדר. קיצר, הוא אמר שיחה שלמה על הקלוש, קלוש זה ארדל, ואמר את זה כמובן בניגון. המסקיל הזה נכנס עד לבית המדרש, היה אפלולי, והוא שמע שהוא אומר שיחה על קלוש שלא היה כסדר. הוא כתב פיליטון אספד על קלוש, כי בגלל הניגון, אז הוא פירש את זה, הקלוש הזה, וכדרכם של בעלי המוסר, הוא הצטצע בזה ואמר, מי שאין לו סדר בקלוש, אין לו סדר בראש וכו' וכו'. אז יש פיליטון, אני לא זוכר, בצפירה, או באחד, במגיד, באחד מהעיתונים המשכילים, על ההספד בכלם, על הקלוש. הקלוש הזה עשו לו הספד, כי אמרו אותו בניגון. אבל אגיד לכם את ההמשך. דבר זה שמעתי מהשוחט של קבוצת יבנה. השוחט של קבוצת יבנה היה חניך של המוסד הזה בגלגולה האחרון. אפרים גוטמן הוא נמלט בשואה בבונקר בקובנה. אז המשגיח בישיבה הזאת היה רב דניאל מופשוביץ, בן דוד של עמוש מוצים, שראי רב בתל אביב, רב בהרצליה, הם היו יהודים נמוכי קומה. אמר פעם אחד מהם לרב הרצוג, אם עמוש מופשוביצים יחליטו לעשות שביתה, חצי רבנות ארץ ישראל משותקת, כי הם היו רבנים בכל מושבות השרון. אז אחד מהם היה משגיח שם. כשהליטאים והגרמנים התפרצו, אז הם לקחו את כל הילדים וקראו בור גדול, היום בדיוק 75 שנה לפרוץ מלחמת העולם השנייה, לא בספטמבר, אז ספטמבר חל ביוזיין באלול, יוזיין באלול, היום לפני 75 שנה פרצה המלחמה. אז שלקחו את כל הילדים והעמידו אותם על הבור לפני שאמרו לראות בהם. אמר רב דניאל לראש הליטאים, אני רוצה להגיד כמה מילים, הוא הכיר אותו, אז אמר לו דבר. אז רב דניאל מופשוביץ הכלמאי דיבר על הילדים הללו, הנערים, שכמה צריכים לא לערער אחר מטרף של הקדוש ברוך הוא, ושהם נבחרו להיות הקורבנות ושיסכימו ללכת על קידוש השם. ושגמר להגיד את דברי ההתעוררות האלו, אמר לליטאי, אני גמרתי, אתה יכול להתחיל, והוא קצר אותם במכונות העירייה. זה עובדה היסטורית. אני מתכוון לומר, מי שעושה אספד על קלוש יכול במנוחת הנפש ובשליטה העצמית שלו להיות ברגעים האחרונים בצורה כזאת. זאת אומרת, השלווה הנפשית שהיא הוקנתה להם אי אפשר לזלזל בה. על כל פנים, היסודות הללו של הסדר הזה, דלת לפנים דלת, שהסתדרו בדבר הזה. מימד החלל, דלת לפנים דלת, אומרה במימד של זמן. עבודת ראש השנה לפנים הדלת הפנימית, עבודת אלול, כניסה לדלת הראשונה והשנייה. את שתי השבתות שלפני ראש השנה, שנתפרשו כפשוטו על ידי בית ישראל, יש להקדיש להכנות לראש השנה. ואפשר שהחובה ההלכתית להתכונן ולדרוש בענייני המועד שייכת אף לערכי השמיטה. זה גם כן דבר שאפשר ברגע אחד. מזה שכתוב, יש ספר של אחד מחמי הספרדים, כפי אהרון, ואז הוא אומר שלעסוק בדיני שמיטה זה חלק מההכנות לשנה שתבוא. תימוכין לענייני ההכנה נמצא הן בפרשתנו על נושא השונים, התוכחה, ביקורים, ביטוי מעשר, זה בפועל, והן במדרש על מבנה בית הכנסת, שגם הוא למעשה מכיל בתוכו את האידאה, דלת לפנים דלת, הכנה לפני הכנה שתבוא אחרי זה. חובת ההתחדשות בנקודת המפגש בין שלי השנה החולפת ובין ראשיתה של זו החדשה, הוליד המטבע לשון, זה שהאמרי אמת ניסח אותה, הכנה חדשה. לכאורה כל הכנה היא יש לה מין החידוש, אבל אחד מתרגל ואומר גם ההכנה שלי כבר אותו דבר, אז מה? אז זה מלומדה. הוא אומר תתכונן, אבל לא בגלל שנה שעברה, אלא בגלל שהשנה היא שנה חדשה. אם כך היא החובה של חודש אלול, כל חודש אלול צריך לעשות הכנה. כמה תגדל ותעמיק באלול של תוספת שביעית, אבל אם אתה, הרי כל התוספת שביעית זה הכנה לקראת מה שיבוא. לאחר שתי שבתות של מדרגת אני לדודי, שני היודים הללו של, כמו שאמרנו, אלול נברא ביוד, אם יתקדש השבת השלישית בחינת היוד של ודודי, דהיינו אני לדודי, ההכנות הם מצידי. עכשיו מדברים שם ודודי לי, זאת אומרת גם כביכול בשמיים יש, כבר דיברנו כמה פעמים שהמילה שנה היא למעשה אחת מההוראות, יש בשפה העברית כמה דברים שהם מכילים הם והיפוכם. יש כמה למשל לקלס זה לעלה ולקלס, דברי שבח. היינו לעג בקלס, דברים כגונל, לשרש זה להוציא מהשורש, להשליך שורשים. שנה יש לה הוראות סותרות. מצד אחד שנה זה שינוי, דבר שונה, חדש. שנה אינו דומה, השונה פרקו 100 פעמים לפעמים פעמים באחד. אז מה פשט? הפשט הוא שהשנה באה עלינו לטובה, יכולה להיות או שונה, הבדל הוא במילת היחס, שונה על אב, או למשל, יש דבר כגון זה במודים. אני מודה ש, אני מודה על. כשאני מודה על, אז אני אומר דברים שאני אומר תודה שנתת לי. כשאני אומר מודה ש, זה הודעת בעל דין. לכן במודים אנחנו אומרים, מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו, דיינו זה הודעה של מסירת הודעה, נודה לך על חיינו המסורים בידיך. זאת אומרת מילת היחס משנה את ההוראות. אז כשאני אומר שונה על, אז אני אומר אני חוזר על זה. כשאני אומר שונה מ, אז השנה הבאה, כל שנה יכולה להיות שונה מחברותיה, ואז היא למעליותה, לטובה, והיא יכולה להיות שונה מחברותיה, אם היא, היא שונה על חברותיה, זאת אומרת היא חוזרת, שונה מ. לכן יסוד התשובה שייך לראש שנה, כי בנו תלוי הדבר, אם השנה הבאה תהיה שונה על חברותיה אותו דבר, או תהיה שונה מחברותיה, שהיא תהיה שונה בדבר הזה. ביקורים זה אותו יסוד, אותם הביקורים. מה יוצאת בת קול ואומרת? תזכה לשנה הבאה, כן לשנה הבאה, ממש כמו הברכה העממית, תהיה לך ברכות באותה דבר. כן? מישהו מביא ביקורים, מביא דבר חדש, מביא רדיו, אומרת, תזכה לשנה הבאה לשנות ממה שהבאת היום, כדי שיהיה שינוי לטובה. שבת שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.